ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
צהריים טובים לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. לרגל צאת ספרו החדש, טרשת נפוצה בדרך לבלימה וריפוי, אנחנו מראיינים היום בהתרגשות את פרופסור ארנון קרני, מנהל מרכז הטרשת הנפוצה והיחידה לנוירואימונולוגיה במרכז הרפואי איכילוב. ביחד ניתן איזושהי תמונה ככה מקיפה, עדכנית, נגישה של אחת המחלות הנוירולוגיות המאתגרות ביותר שחברי הקהילה מכירים מקרוב. הספר בעצם החדש משלב גם ידע רפואי, מדעי, הוא מתקדם, הוא נותן מבט אנושי על חיי החולים ועל ההתמודדות היומיומית, ומתאר את פריצות הדרך שחלו בעשורים האחרונים ממחלה ללא טיפול יעיל ועד אפשרות ממשית לבלימת המחלה ואף לתיקון נזקים. אז תענוג פרופסור לארח אותך אצלנו בקהילה.
תענוג להתארח פעם נוספת, כבר התארחתי מספר פעמים, אני חושב, בקהילה או בפעילות שלכם.
ואתה כמובן גם תמשיך, אבל אני צוללת איתך לספר החדש, ובעצם זה לא הספר הראשון שכתבת, יש לך כבר כמה דברים שיצא לך ככה לכתוב במהדורה אולי מתקדמת יותר, או איזשהו ככה, ספר קצת בכלל.
זה למעשה מהדורה רביעית של ספר שכבר נכתב, אני לא זוכר בדיוק מתי הייתה המהדורה הראשונה, אולי לפני 15 שנה, אולי לפני 12 שנה, אני לא זוכר. יצאה המדורה הראשונה במסגרת סדרת ספרים בנושא רפואה, שקראו לה בריא לדעת, ואני כתבתי את הספר על טרשת נפוצה, ועם השנים היה צורך לעדכן בגלל כל מיני חידושים ועדכונים, אז כתבנו מהדורות נוספות, וכרגע המהדורה הרביעית היא מורחבת יותר, היא לא בפורמט הקודם, כלומר חלק מהפרקים, לפחות הכותרות שלהם והנושאים שלהם נשמרו בעצם אותם בסיסיים לתיאור המחלה, אבל כל הפרקים הותקנו ונערכו ונוספו פרקים חדשים וגם התכנים, מה שהיה צריך להוסיף עדכונים וחידושים ותובנות, אז הכל זה בספר החדש, מכיוון שנוספו לו גם עוד פרקים, אז הוא גדול יותר, ארוך יותר, ואולי מקיף יותר.
אז אתה בעצם מסתכל על 4 מהדורות, כשהאחרונה הכי מורחבת שיש, על פני 15 שנה. איפה אתה יכול לשים את האצבע ולהגיד שאתה שם לב לשינויים הכי גדולים שהיו לאורך השנים בשינויים מהדורות בתוספות לבין מה שעכשיו הרחבת והכנסת ומה אתה שם לב באמת, אתה יודע, מהצד המקצועי שלך, כי בסוף אתה פוגש את המטופלים בקליניקה יום יום. מה הכי השתנה ב-15 שנה האלה? ולטובה, אולי גם לרע.
הידע שלנו גדל. הידע שלנו בהרבה תחומים הוא גדל, גם כמות הטיפולים גדלה, וגם התובנה שלנו לגבי מהי המחלה, מה קורה במחלה, יש דברים שלא ידענו אז והיום אנחנו יודעים לשים עליהם את האצבע, מה לא ידענו, וזה עוזר גם להבין וגם לפתח טיפולים. מעבר לזה יש התייחסויות יותר פרטניות, למשל לנושא של ילודה, של הריון, של הנקה, דברים שאפשר לשים עליהם יותר את המיקוד. הכנסנו כבר מהמדורה הראשונה, היה לנו התייחסות לנושא של מיניות ושיקום, היבט פסיכולוגי, אבל פה הרחבנו הרבה יותר, כי גם בתחומים האלה יש יותר הבנה. הכנסנו פרק על נושא של השלכות של דיאטה, שזה נושא שהוא תמיד עולה. האם אפשר בהתנהגות של איך שאנחנו, מה שאנחנו אוכלים, לשפר את המצב של המחלה? ואז יש בפרק הזה התייחסות, כי זה נושא שבמיוחד אצלנו במרכז שלנו, אנחנו שמים אליו דגש, ויש לנו מחקר שנעשה על דיאטה ים תיכונית. אנחנו בוחנים בצורה מחקרית הכי איכותית, המבוקרת, מחקר מבוקר על אפקט של דיאטה, וזה שהוא מסר חזק מהכיוון הזה. עושה את זה דוקטורנטית, שגם כתבה את הפרק על הנושא של דיאטה, שקוראים לה הדס חרדון. היא גם כתבה את הנייר עמדה בעניין של מה שידוע לגבי דיאטות בתרש נפוצה. היא מאוד מעורבת עוד מלפני הדוקטורט שלה בתחום. וככה שיש נושאים שונים שיכולנו, שהתפתחו, ויש יותר מה לספר עליהם.
אז מי בעצם קהל היעד של הספר? האם רופאים, נוירולוגים, פסיכולוגים, כל מי שעובד עם חולי טרשת, כדאי שהם יקראו, יתמצאו בספר, במה שהוא מספר בהרחבות, במחקרים, במאמרים, בכל מה שיש לו להציע, או שזה יותר למטופלים ואולי אפילו לקרגיבר שלהם, לבני משפחה שחווים את זה ביום יום?
הספר הוא מיועד והוא נכתב בשביל המטופלים הקרובים והקרובים שלהם, אלה שהם יקרים להם, וגם המטפלים שלהם, הקרגיבר שלהם, מי שזה לא יהיה. זה קהל היעד, לשם כוון הספר, והספר לא היה נכתב, אלמלא זאת הייתה המטרה. המטרה זה המטופלים וסביבת המטופל. אבל כל אדם אחר, גם אם היא מקצועית והוא לא עוסק בתרשת, וזה הנושא מעניין אותו, גם רופאים וגם אחיות וגם כל מי שאחר שיש לו עניין, הספר יכול לדעתי להוסיף לו. כי אם אני בתחום אחר ברפואה, אקח ספר דומה בתחום אחר לגמרי, שאני לא מכיר, אני בטוח שגם אם הוא כתוב למטופלים, אני אוכל להשאיר את הידע שלי מקריאה של ספר כזה. אבל כאמור, המטרה הייתה המטופל וסביבתו.
אני רוצה לשאול ככה שאלה שאולי פרית ואולי לא פרית. בעצם אתה מכיר לא מעט מחלות נוירולוגיות, לא רק טרשת נפוצה. האם אתה שם לב שדווקא לטרשת נפוצה יש יותר צורך בכאלה ספרים וספר? האם אתה חושב יש יותר תשומת לב על המחלה? האם זה עוזר שהקהילות יותר מגובשות והמרכזים יותר פעילים והמרכזים חוקרים יותר את המחלה וחברות תרופות עובדות כל שני וחמישי לפתח עוד משהו? האם אתה שם לב? ואולי זה לא, אולי התשובה היא לא, שמחלת ה-MS לעומת מחלות נוירולוגיות כאלה או אחרות, יש לה קצת יותר במה, או יש לה קצת יותר אוספים עליה ידע, או חשוב לכם יותר ויותר לחקור אותה, ולא רק אצלך במרכז, אלא גם במה שקורה בעולם, או גם במה שאתה רואה שקורה בכנסים, קצת ביחס למחלות נוירולוגיות אחרות.
כן ולא, תלוי ועל איזה פרספקטיבה אתה מסתכל. האם אני חושב שמדי פעם יש שינויים, ויש גם מחלות אחרות שמקבלות פוקוס, וזה קשור גם לצורך של הקהילה מהצד של החולים, האופי שלה, והאופי של הקהילה של טרשת נפוצה הוא כזה שמדובר באנשים שהמחלה בדרך כלל פגעה בהם במהלך הכי משמעותי בהתפתחות שלהם מכל הכיוונים, מכל האספקטים של החיים. כלומר, זה בעיה שנכנסת לחיים בשלב שהוא משפיע על חלק ניכר מהמשך החיים, והחיים ממשיכים והם ארוכים אחרי זה. אז יש לזה משמעות באיזה גיל המחלה מתחילה, ומחלה שנוטה להתחיל בצעירים יש לה איזה משקל כזה שדורש התייחסות כזאת. אבל יש גם פוקוס במחלות אחרות והוא משתנה. יכול להיות שבנורולוגיה, בגלל שבתרשת זה אוכלוסייה כמו שציינתי, אז אולי שמים לפעמים לזה לב יותר מה שמחלות אחרות. אבל הנה, לאחרונה יש מאוד עלייה בהתייחסות לאלצהיימר, שזה מחלה של גיל בדרך כלל יותר מבוגר, ואני מניח שברפואה שהיא לא נורולוגית, אלא מחלות אוטואימוניות בכלל, אז זה די יכול להיות חופף לתרש נפוצה, אם מדובר במחלות רומטולוגיות ודברים כאלה. אז כן, לפעמים נוצר רושם שתרש נפוצה מקבל פוקוס, נכון שבתחום המחלות הנורואימונולוגית היא הנסיכה, היא המלכה בעניין הזה, זה בטוח.
אני רוצה לשאול, התחלת להגיד שבעצם היא מחלה שלרוב תוקפת צעירים, בני 20-40, באמת בשנים הכי, הכי של ההתבשלות והקמת משפחה והכל. מה זה נותן לבחור, בחורה, איש, אישה, כן, לא משנה באיזה גיל הם, שבעצם עברו איזשהו אבחון, קיבלו בעצם את ההבחנה שיש להם את הרשת נפוצה, והספר הזה מגיע אליהם לידיים. מה זה יכול לאפשר להם מבחינת המידע שיש שם, אולי חרדות שאפשר להוריד להם, ואולי אופטימיות אולי ממה שיש שם במידע שהם יקבלו ויראו כל מיני דברים, מה זה יעניק להם, ולמה בעצם זה יכול להיות איזושהי מתנה תרתי משמע בעצם למישהו שהוא מאובחן חדש, ומצטרף למשפחת תרשת נפוצה בעל כורחו, לא ביקש אבל יצטרף.
אז האבחון והתחלת המחלה זו תקופה שרוויה בסטרס, ובעצם בהתמודדות של אי ודאות שאתה לא מורגל אפילו אליה, והיא מאוד מאוד מכבידה, וגורמת להרבה מאוד חששות, נקרא לזה ככה. אני חושב שכולנו יודעים שמידע זה דבר שיכול, ידע זה דבר שיכול להפיג ולהנמיך אי בהירות וחששות מכל מיני דברים לא ברורים. ואז חשוב שהידע יירחש ממקור שהוא מהימן ומדויק. ועם הרשתות שאנחנו יכולים לשאול שאלות, והיום את ה-AI, ופעם זה היה רק גוגל, לקבל מידע מגוגל או מ-AI, זה פחות מדויק, פחות, בסופו של דבר, מוביל למידע נכון, וזה בעצם הייתה המטרה, ושהתפר הזה מאוד מכוון, בעיקר לאנשים שהתחילו את המחלה לאחרונה, כי מי שכבר חי עם המחלה 20 שנה, אז הוא חי איתה, הוא יודע, יש לו מערכת יחסים איתה, והוא כבר פחות באופן כללי, מנסה להבין כל אספקט שבה, כי הוא כבר מכיר אותה. הצורך שלו להבין דברים, הוא יותר קטן, למרות שבוודאי שהם רוצים לשמוע על חידושים, ורוצים לדעת מה קורה, ולהיות up to date, זה עדיין חלק מהם, אבל עם פחות מטען רגשי, אז זה בהחלט מיועד בראש ובראשונה לכאלה שחדשים לתחום, ואם הם רוצים איזשהו מידע, אני לא אומר שהמידע הזה לא יכול להיכתב אחרת או בצורה יותר טובה וזה, אבל הוא לקוח מהמידע הרפואי המקובל וה-state of the art, מה שהכי ידוע, ולא מאתרים שאתה לא יודע מאיפה הם לוקחים את המידע שלהם. אז מידע מבוקר ונקי, ואז זה יכול להוריד לחץ ויכול להוות רפרנס. אם יש למישהו שאלה, פתאום באמצע הלילה רוצה לדעת, פתאום הוא נזכר, רגע, יש לי את המחלה, מה הסיכון של הילדים שלי לחלות? הוא יכול לפתוח את הספר ולראות, או אולי אני מקבל את הטיפול הנכון, מה האלטרנטיבות? אוקיי, בוא נקרא על האופציות האחרות. אז זה מונגש, אז זה קיים.
אמרת עוד לפני בעצם השאלה, לוקחת אותך רגע 15 שנה אחורה, לא הכרנו אותך, הקהילה שלנו קיימת סדר גודל של 10 שנים והעמותה, אבל אנחנו הולכים לפני זה. אתה כבר בעצם עבדת עם, באמת, עם חולי טרשת נפוצה, ובחרת לקרוא לספר, ואני לא יודעת אם זה המהדורה הרביעית, או ששינית את השם, מעניין לשאול, בחרת טרשת נפוצה בדרך לבלימה וריפוי. בלימה אני יכולה להבין, ריפוי, האם זה משהו שהתווסף יותר בשנים האחרונות, או במחשבה שלך, או בסטייט אוף מיינד שלך, היה כבר מהמהדורה הראשונה? ובכלל, בוא נפרק את זה רגע לגורמים.
הנה, יש לי פה, אני אקום שנייה, בסדר?
כן, כן, לגמרי.
זה המהדורה הקודמת, היא לא האחרונה, היא הקודמת לדעתי, וכתוב פה, תרש נפוצה מדריך לחולב לבני משפחתו.
אוקיי.
אז זה לא שם, אז זה שם חדש.
אוקיי, מה עומד מאחורי השם? יש פה,
קודם כל, אי אפשר, אי אפשר.
יש פה הצהרת כוונות, מה עבר לך?
נכון.
על השם, תספר לנו, שתף אותנו.
אז קודם כל, השם הזה, הוא נראה לי אותנטי, זאת אומרת, הוא באמת מתאר את המצב. אי אפשר, מסתכלים פה, בדרך כלל, צריך להסתכל על כל המילים של השם. כלומר, זה שזה טרשת נפוצה, זה ברור. זה שמדובר על בלימה וריפוי, אז הם מרימים גבה, מה ריפוי? אבל גם כתוב את המילה בדרך. אי אפשר לשכוח שאנחנו פה מדברים על בדרך. ופה בדרך, אז הדרך היא כזאת, שבהחלט, וזה אחד החידושים שלאורך השנים יש, יש לנו כבר לא בדרך, אלא יש לנו בפועל בלימה אצל הרבה מאוד מטופלים. ואצל אחרים יש עיכוב, ואצל חלק גדול מהם. ומבחינת ריפוי, אז זה כבר גם שאלה של מה זה ריפוי. למה את קוראת ריפוי? כלומר, יכול להיות ריפוי שאתה בעצם בלמת עם תרופה והמחלה לא מתקדמת יותר. היא עצרה, היא הוקפאה והלכה לישון. אבל עדיין, כדי לשמור על המצב הזה, אתה צריך להמשיך לקחת טיפול. האם אפשר לקרוא זה ריפוי? הרי אז זה לא משנה אם זה בלימה או ריפוי, העיקר שהמחלה, שאין שם תהליכים שממשיכים. הרי נאמר, אם מישהו חלה באיזושהי מחלה, והחלה היה חולה מאוד קשה וטיפלו בו, והוא יצא מזה, ונשאר לו איזשהו נזק, אפשר להגיד, אבל המחלה נעצרה והיא לא תפגע בו יותר. אפשר להגיד שהוא החלים מהמחלה, אז יש כאלה שיגידו כן, אבל נשאר לו נזק, ויש כאלה שיגידו לא. אז אני לא מדבר פה על הנזק, אני מדבר איך מגדירים ריפוי. אז אפשר להגדיר ריפוי כבעצם מי שהמחלה אצלו נעצרת, אפשר להגדיר ריפוי. ויש כאלה שאומרים לא, ריפוי זה נתת תרופה חד פעמית או כמה פעמים והפסקת את התרופה, ואז המחלה נעצרה. זה גם יש לנו היום, יש לנו תרופות כאלה שאתה לא נותן אותן לאורך זמן, אתה נותן אותן בצורה מוגבלת, ואחרי זה אתה בוחן אם המחלה באמת נעצרה, ואצל חלק מהאנשים המחלה נעצרה, אז זה סוג אחר של ריפוי. אבל יש גם אנשים שאומרים, ריפוי זה את הצלקות שיש לי במוח, שנגרמו כבר, והן לא פעילות, אני רוצה תרופה שתרפא לי את הצלקת, שתחזיר שם את המיילין. אז זה כבר סוג אתגר שעדיין אנחנו לא שם, וזה בדרך אולי, וגם פה יש שלבים בדרך, כי אני חושב שבדרך לריפוי של המיילין, אז יהיה קודם יכולת לרפא את הנזק שקרה לאחרונה. שאם מישהו בא עם התקף או החמרה ורואים את האזור שנפגע חדש, אז יהיו לנו טיפולים שיוכלו לרפא ולשפר את הבנייה מחדש של מיילין באותם אזורים. ולשפר מיילין שנפגע וכבר זה עבר זמן, זה עוד יותר קשה, אבל רק כשיהיו לנו את הטיפולים אז אנחנו נדע מה הפוטנציאל. וזה יהיה תלוי גם בסוג המנגנון שהטיפולים האלה יעבדו. אז כן, בלימה יש, ואני מקווה שתהיה עוד יותר, וגם בדרך לריפוי אנחנו בדרך.
אז יש האומרים שריפוי מבחינתם זה כשיהיה חידוש למיילין, אז אפשר יהיה לצאת לדרך של ריפוי. אתה חושב שאפילו חולה או חולה שצריכה בקליניקה, מטופלים, שמאמינים רק בזה, ומחכים רק ליום שהמיילין אפשר יהיה לייצר ולחדש אותו מחדש. אתה חושב שמטופלים שמאמינים רק באמונה הזאת, שזה הריפוי היחיד, ועד אז המחלה חשוכת מרפא, ועלולה להיות פעילה, אתה חושב שזה עלול גם לפגוע בהם האמונה הזאת, שזו הדרך היחידה לריפוי בתהליך האישי, במסע האישי שלהם בהתמודדות?
בהחלט, אסור להיכנס למקום הזה, כי המיילין זה הדבר שניזוק, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג למה שמזיק, מה שמזיק זה מה שפוגע בסופו של דבר במיילין, אז צריך לעצור את מה שמזיק, ובעניין הזה יש גם התקדמות בשנים האחרונות, זה קשור לתובנה שלנו, על דברים שלא ידענו לגבי המחלה, קשור אולי לשאלה הראשונה שלך, מה היום, מה הופך את הספר לרחב יותר, אז יש גם בנושא של הבנה של מה המנגנונים של המחלה, ועצירת המנגנונים הנוספים שמובילים בעצם להתקדמות של המחלה, מה שנקרא מחלה פרוגרסיבית, התהליכים שהם הבסיס והניצנים של מחלה פרוגרסיבית, אנחנו היום מכירים אותם יותר, ויש כבר פיתוחים לתרופות שמנסות לבלום את זה, חייבים לעצור את הנזק, זה כמו רק לחכות לריפוי של מיילין, זה כמו להמשיך למלא את הדלי עם מים, כשעדיין לא תקנו את החור בדלי, אז צריך קודם תקן לרפא ולעצור את הסיבה לבעיה, ואחרי זה, או במקביל, לטפל גם במיילין.
בהתייחסות לפרקים שיש בספר ומורחבים גם, אנחנו אומרים בלימה וריפוי, האם האחריות בכללי נופלת יותר בידיים של חברות התרופות שעוזרות לפתח עוד תרופות שגם ייכנסו או נכנסות לסל תרופות, כמו הבשורה לפרוגרסיביים, שהגיעה רק בחודשים האחרונים, שאוטוטו יש תרופה חדשה וטובה גם עבורם, אחרי המון המון שנים שלא היה להם בשורות חדשות. האם האחריות היא ביד של החברות תרופות, או האחריות היא גם ביד של המטופלים והמטופלות לעשות כל מה שנדרש, כמו בפרק על התזונה, ועל הים תיכוני, ופעילות גופנית, וניהול סטרס, וכל המרכיבים שהם צריכים, עם ריפוי בעיסוק ועוד כל מיני מסביב, ואולי גם ללכת לדבר עם פסיכולוג, כל מה שיעזור, שגם התרופה שהם מקבלים תהיה הרבה הרבה יותר אפקטיבית, יעילה, ותעזור להם בדרך להגיע לבלימה וריפוי.
כן, ברור שזה לא רק חברות תרופות, ואם כבר הזכרת, אז בעצם פעילות גופנית משמעותית עוזרת לריפוי של מיילין, אם מחפשים משהו כבר שלא צריך בשביל זה תרופה, כלומר תרופה שתהיה תעזור, אני לא נגד, אני בעד, אני שואף לכך בעצמי, אבל פעילות גופנית עוזרת לריפוי, וזה תהליך איטי מאוד, אבל המגמה היא של שיפור, אתה רואה אנשים שעושים פעילות גופנית, בקרבם אתה רואה חולי טרשת שמשתפרים, וגם אם הם מוגדרו כמחלה פרוגרסיבית, אתה רואה שהדברים יכולים להיות להשתנות, אז פעילות גופנית, ובכלל לשמור על משקל גוף טוב, על דיאטה נכונה, וכל התפקודים המשמרים והשיקומיים שהזכרת, הם חיוניים מאוד, כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה, כל אחד רוצה להרגיש טוב, כמה שיותר טוב, ולתפקד כמה שיותר טוב. וכל אלה, הם תורמים בעצם לאיכות חיים, וליכולות תפקודיות יותר טובות, וגם יש להם השפעה מרפא, כמו שהזכרת. אז כמובן שהאחריות היא משותפת, החברות תרופות לא צריכות להיעלב, יש להם אחריות, אבל המטופל כדאי שיקח את עצמו בידיים. לפעמים אני מטופל, אני אומר לו, תשמע, אתה צריך להתחיל ללכת לעבוד. הוא מסתכל עליי, מה אתה רוצה? אני אומר, אתה צריך, אם קוראים לו ישראל ישראלי לצורך הדוגמה, אתה צריך ללכת לעבוד אצל ישראל ישראלי. אתה צריך להשקיע בישראל ישראלי ולעבוד אצלו. תדאג, תפנה זמן לפעילות גופנית, לכל הטיפולים, תשים לב מה אתה אוכל, זה יעזור לך. ואני אומר מניסיון, יש מטופלים שמשקיעים, ואתה רואה את העבודה שלהם, ואתה רואה איך הם שולטים במחלה, וגם אם יש לפעמים ירידה, אז אחרי זה הם חוזרים, ושוב משתפרים. זה חשוב מאוד.
האם יש בספר איזה קריצה לעולם ה-AI שמתחיל להיכנס בטיפול, במעקב, ולאן אתה חושב אולי שזה עומד לקחת אתכם, קודם כל, את הצוות הרפואי, למרות שאנחנו רק בחיתולים שלו, כן? זה כרגע יותר על חיפוש מידע, אבל זאת לא המטרה העיקרית של AI שזה הולך להיות, ואיך אנחנו גם... אתה יודע, יצא לי לדבר עם לא מעט מחברי הקהילה, לפעמים יש כאלה שמבקרים פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, פעמיים בשנה אצל הנוירולוג שמטפל בהם. האם יש סיכוי שבעזרת AI נוכל לייצר מעקב קצת יותר צמוד, קצת שהמטופל ייקח יותר אחריות על המעקב, יקבל את התיק שלו, יסתכל על מה שקורה סביבו, זאת אומרת, איך ככה ממה שאתה ככה מתחיל לשמוע ולקרוא, ובכנסים כבר מדברים איתכם על זה, ואולי גם בספר נתת לזה ביטוי, איך ה-AI קצת עומד להיכנס ולשנות קצת את הדברים אצלכם?
קודם כל ה-AI כבר נכנס, וזה כלי אדיר. אנחנו לא מצליחים לדמיין מה יהיה למשל עוד 5 שנים. אנחנו קשה לדמיין עם הכניסה הזאת של ה-AI והיכולות, בפירוש יהיו יכולות שיורידו מהרופא הבשר ודם הרבה צורך בעבודה מסוג מסוים, אולי אופי העבודה יהפוך להיות שונה, ואולי יהיו דברים שיחליפו את הרופא, כי באיזשהו מקום ה-AI ידע יותר טוב מהרופאים, יהיה לו יכולת לדעת יותר טוב, הוא רק צריך יהיה להוציא ולחשוב נכון. כשאתה היום עובד עם AI ושואל אותו דברים, אתה כבר משפיע על התשובות שלו, ואתה רואה בתשובה השלישית הרביעית שלו, הוא כבר מכוון ובבייס, כאילו מוטה מתוך השאלה הראשונה שפנית עליו, או מתוך פניות קודמות שלך, ואולי פניות של אחרים. אז הידע שלו הוא לא מספיק אפשר לסמוך עליו, אבל אני בטוח שנגיע למקום שכן יהיה אפשר לסמוך עליו, ואז הוא יזכור דברים שאדם רופא רגיל, אדם רגיל, צפוי לזכור פחות. אז יהיה לו שימושים שאנחנו לא יכולים כרגע לדמיין, ויכול להיות שהם יחליפו את הרופאים באיזשהו מקום, וגם יהיה אפשרויות, אולי זה לא נקרא AI, אבל זה נקרא שימוש בדאטה הרבה יותר מסיבית לגבי החולים, וזרימת מידע בין החולה למרכז הרפואי או למחשבים, שייתן הרבה מאוד נתונים. כלומר, האם יכול להיות שמהטלפון הסלולרי, שאולי הוא בכלל לא יהיה נראה כמו הטלפון הזה, או יהיה על היד, או איזה מקום, או משהו, או איזשהו חיישן אחר, באופן זורם ייכנסו לעננים, שיתכנסו לאיזשהו ממשק רפואי, נאמר לבית חולים, וכבר האנליזה תהיה אוטומטית, עם דגלים או נורות אדומות שידלקו בית הצורך, ואולי הם יפעילו רופאי AI, או שיגיעו בסופו של דבר לרופא בצר ודם. הדמיון פה הוא רק אפשר לשב לדמיין, וכל אחד יכול מהכיוון שלו להוסיף מה שעולה על רוחו. ברור שזה ישנה, זה כבר נכנס, אני יכול להגיד לך שבתחום של המידע הרפואי, אני עושה שימוש נרחב ב-AI מסוימים, ואני מצליח להגיע בצורה מהירה ומאוד קלה למידעים בכל תחום רפואי שעולה על הדעת.
אז עכשיו ניקח את זה אלינו לחברים בקהילה, המטופלים והמטופלות. בעצם אם פעם היינו נכנסים לדוקטור גוגל, כותבים 2-3 שאלה, היה קצת מצליב מידע, קצת ממקו, קצת מוויינט, קצת מאתר בית חולים. היום בעצם לצ'אט יש את האפשרות להצליב עם מאמרים בחול, עם בתי חולים בחול, עם שפות זרות, עם מחקרים שיש בעולם. השמיים הם הגבול, ובעצם מגיעים אליך אותם אנשים שלכאורה מלומדים או לא מלומדים, למדו מהצ'אט את כל השאלות והתשובות, ואתה צריך להתמודד עם זה בקליניקה, בין אם זה מאובחן חדש, בין אם זה מישהו ותיק שאומר, רגע, דוקטור, התסמין הזה והזה, תחליף לי את התרופות, הנה החדשה, שזה תחליף לי מה קורה עם התרופה הזאת והזאת, קראתי עליה. איך זה בא לידי ביטוי במרכז אצלכם ובקליניקות? יש לך ארסנל של כמה רופאים אצלכם, אתם בטח חווים את זה יותר ויותר ויותר, שבעצם, כמו שאמרת, הצ'אט הופך להיות איזה רופא וירטואלי, רק אין לו את החלוק הלבן עליו.
אז עדיין הצ'אט לא יכול להיות רופא וירטואלי, ובעניין הזה הוא קצת דומה לגוגל, רק שהוא יותר אולי מתוחכם, או יותר קל לקבל ממנו מידע ולשאול אותו שאלות, אבל התשובות, אחרי זה צריכות פרשנות של מי שקורא את זה. ואני בכלל לא הייתי משתמש בצ'אט, אם כבר מדברים על סוגי AI, אז לנושא הזה לא הייתי משתמש בצ'אט GPT, הוא לא מספיק טוב, וגם אם אני משתמש, למשל יש לרופאים, יש AI שקוראים לו Open Evidence, שהוא באמת עובד עם המאמרים, ובעיקר המאמרים האיכותיים שפורסמו ברפואה, זה המקור מידע שלו. בצ'אט GPT זה יכול להיות איזה פוסט שכתב מישהו, אני לא יודע איפה, בטימבקטו, והוא גם נכנס. אז גם עם ה-Open AI, כשאני מקבל את הנתונים, או את התשובות, אני לא יכול לקבל את זה as is, כמו שזה. אני צריך להפעיל איזה בקרה וביקורת מקצועית שלי, כדי לדעת אם זה רלוונטי, או זה אולי לא בדיוק עונה על מה שחיפשתי. עכשיו, מישהו עם נאמר עיניים פחות מקצועיות, שלא למד רפואה, מקבל את הדברים איך שהם, וזה גרוע היום לגבי AI. כל דבר שאתה מבקש מ-AI, אתה צריך לעבור על זה ולראות שזה עונה על מה שאתה רוצה. גם אם אתה מבקש ממנו לכתוב מכתב עבור, אני לא יודע, להתקבל לעבודה, או לא יודע מה, לבקש חברות מזה בת זוג, אז אתה צריך לראות שהוא לא כתב דברים שאתה לא רוצה. אז זה המסר שלי לגבי AI, וזה בא לידי ביטוי בקליניקה, שאנשים באים, ואנחנו צריכים, כמו שהיה בתקופה של גוגל, לסדר את המידע, לתת דגשים ולהגיד מה רלוונטי ומה לא, ולעזור להקל את המידע שהם הביאו.
אני רוצה ככה באמת לבדוק ככה בתוך הספר עד כמה נתת בגרסה החדשה, כן, המורחבת ובעצם המהדורה הרביעית, כמה נכנס שם נושא של ביומרקרים שדוברו עליהם יותר בשנתיים שלוש האחרונות, ובעצם האם הנושא של אבחון מוקדם וטיפול מוקדם, או החשיבות של טיפול מוקדם או טיפול אגרסיבי יותר אפילו בהתחלה, כמה הנושאים האלה שמדברים עליהם בשנים האחרונות, כולל השינוי קריטריונים, כמה זה בא לידי ביטוי בספר, ומה אתה שם לב? שהצטרפו, אתה יודע, עוד פעם, ביחס לספרים הקודמים, כי יש לך מין דרך מעבר לדרך המקצועית, בגלל שהתעסקת בכתיבה ובתחקור, ובסביב המאמרים והמחקרים, אז בעצם יש לך הוכחה חיה, כן, בארבע מהדורות, על דברים שהשתנו והתווספו.
כן, אז העדכונים החדשים האלה של הביומרקרים וה-MRI, גם ב-MRI יש קדמה שהיא אפילו יותר מהותית מהביומרקרים, אז יש התייחסות לזה. אני לא חושב, הנושא של הקריטריונים הכי חדשים, הם לא מוגדרים בספר, אבל הם נובעים משאר הדברים של הביומרקרים וה-MRI, אז כל הדברים האלה הם מותקנים בספר. מה
איך
עוד
זה הופך
שאלתי?
להיות, איך זה הופך להיות כלי שרת עבורכם? השילוב של ה-MRI המתקדם יותר, והשילוב של הביומרקרים שאולי אפילו מודיעים על התקף צפוי, או יש כל מיני דברים שאתם ממש בוחנים והכנסתם כבר כלי עבודה לחלוטין.
שאלת אותי גם על אבחון מוקדם וטיפול מוקדם, הנושאים האלה הם כתובים ומתוארים. לגבי השימוש, אז השימוש הזה כיום הוא נכנס, והכלי הזה נבחן. יש ביומרקרים שאמורים להראות אם המחלה פעילה, אבל זה צריך ולידציה על ידי בדיקות, או בדיקת המטופל, או בדיקה של וגם בדיקה של MRI. יש כלים ב-MRI שעוזרים לנו לראות לאיזה כיוון המחלה הולכת, האם יש פה סממנים של מחלה פרוגרסיבית. זה גם השאלה באיזה שאלה, באיזה שלב, באיזה שאלה אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה מישהו, למשל, יש היום אפשרות לאבחן טרשת נפוצה במישהו שלא היה לו אף סימפטום. כלומר, לפני שהיו לו סימפטומים, אבל המחלה כבר יצאה לדרך. פעם קראנו לזה סינדרום רדיולוגי מבודד, או רדיולוג'יקל איזולייטד סינדרום, ריס. היום חלק מהריס, לפי הקריטריונים החדשים, שבעצם הבסיס להם מתואר בספר, זה בעיקר תצורות הדמיה החדשות של הנגעים בטרשת נפוצה, אנחנו יכולים לאבחן מישהו עם טרשת נפוצה עוד לפני שהוא הרגיש משהו, אבל ברור שיהיה לו טרשת נפוצה. ואז יש שאלה שעומדת, קודם כל אתה יכול להתחיל לעקוב אחריו, אתה לא חייב להתחיל לטפל, אולי כן, אולי לא, אבל הוא צריך את המעקב, לראות מה קורה איתו, ואם אתה רואה שזה כן הולך למחלה פעילה, אז לטפל בו עוד לפני שהוא חטף את, עבר את כיף ראשון, ויש בזה, אז זה מוסיף לנו. ויש סטינג אחר של מעקב של מטופלים לאורך זמן, שהביומרקרים או הסממנים הנוספים יכולים להעיד לנו על מחלה פעילה, או על ניצנים של מחלה פרוגרסיבית, וכבר מבעוד מועד, משלבים יותר מוקדמים, אתה יכול להתאים את הטיפול, ואולי בכך למנוע נזקים.
השפעת המלחמה, אנחנו אחרי שנתיים לקראת עוד מבצע, תקיפה, אפשר לדעת כבר כלום במדינה הזאת, נושא של סטרס, נושא של מובחנים חדשים, בקרב הרופאים הנוירולוגיים המובילים, כשאתה מנהל בעצם מרכז, יש איזושהי עלייה, או יש איזושהי תחושה של חיבור, בין הסטרס המאוד מאוד גבוה כתוצאה מהמלחמה שהייתה, מהארוכות שידענו, וכל מה כל מה שעברנו בתוכה, לבין מאובחנים חדשים, או אנשים שהם אירועים, שזה הפך להיות אירוע סטרסוגני בחיים, ואולי המחלה הרימה את הראש, כבר הייתה לא פעילה, והפכה להיות פעילה, ועד כמה המאובחנים האלה עוד פעם, אנחנו צריכים שהם כולם ידעו בעצם על הספר וככה יעשה להם איזשהו סדר, אבל יש איזושהי עלייה בכמות או לא משייכים, או אין קשר בין השניים?
אני חושב עוד מוקדם, אנחנו עוד בזנב של האירועים, אנחנו עוד לא יצאנו מהסטרס הזה, יש כאלה שעדיין בתוך הסטרס, ואנחנו, כמו שאמרת, אולי לקראת גל נוסף. זה עוד מוקדם להסתכל אחורה ולעשות ניתוח. אני לא חושב שיש מספיק לפחות זמן כדי לדעת אם באמת יש עלייה. מה שאני יכול כן להגיד, וזה ממה שידוע בכלל וגם מהעבודות בישראל, שסטרס קשור לעלייה בפעילות של המחלה. וזה גם ידוע ממלחמות קודמות, מלחמת לבנון השנייה נעשתה עבודה, אפרופו נעשתה עבודה משני צידי הגבול, גם בישראל נעשתה בצפון, וגם נעשתה עבודה בביירות, במרכז השמה, ושניהם מראים תוצאות דומות, שהיו עלייה בפעילות המחלה, וגם ב-MRI, ויש לא מעט עבודות, ויש אסכולה ממש רפואית, שמדברת על כך שסטרס קשור בהחמרה של, בפעילות של טרשת נפוצה, ויש גם עבודות שמראות שסוגים מסוימים של סטרס, ואולי קשור למלחמה, אנשים שלמשל יש להם PTSD, מקוות מלחמה, ולצערי זה שכיח גם במלחמה הזאת, הם יותר בסיכון לחלות בטרשת נפוצה. אז מה קרה בשנתיים האחרונות פה, ואיך זה היה לעומת תקופה יותר רגועה, זה עוד ייחקר, ואין לי נתונים על זה. אבל בגדול, סטרס זה לא טוב, ההמלצה היא תמיד לנסות להימנע מסטרס, אם אתה יודע שאתה חי בעולם שסטרס כזה ש... שלא נעים לך לחיות איתו.
אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני רוצה לקפוץ איתך כמה שנים קדימה למהדורה החמישית שאתה תכתוב, של הספר. מה נראה לך, למרות שאתה לא מגד את עתידות, מה נראה לך יהיה סיכוי שעוד כמה שנים במהדורה החמישית אתה תכתוב? או איזה פרק חדש יתווסף ככה, אתה יודע, זה רק אימור, כן? אין פה משהו ודאי. אבל לאן נראה לך מכל מה שעובר לך ביד, ומה שאתה שומע בכנסים, במחקרים, בעולם, בארץ, לאן אנחנו הולכים?
טוב, המידע הוא עולה בצורה לא ליניארית, אלא אקספוננציאלית. אז עוד 5 שנים אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי, עם הרבה מאוד מידע על המחלה, ויהיה לנו הרבה יותר כלים טיפוליים, גם תובנות לגבי אורח חיים יותר נכון, ויהיה הרבה מה להתקן, זה אני בטוח. אני מקווה שיהיה לנו גם בתחום של הריפוי של המיילין, אבל ברור לי שבתחום של הפרוגרסיבי, זה מאוד מהותי, לא פחות חשוב, אפילו אולי יותר, בתחום של הפרוגרסיבי, כי מה שחשוב זה שהמטופלים לא יהיו עם מוגבלויות, ואם אפשר לעצור את התהליך הזה, אז זה הרבה מאוד, ויהיה לנו הרבה יותר מידע לגבי איך מתמודדים עם השלבים הפרוגרסיביים.
קודם כל, אנחנו נאחל לך לעוד הרבה פרקים בספר, ועוד הרבה בשורות בספרי ההמשך. הספר לידך, אתה רוצה רגע להרים שנראה, ופרופסור, איך משיגים אותו? הדבר הכי פשוט, איך עכשיו מי שצופה בנו, שומע אותנו, יכול לרכוש, להשיג, לקבל, מאיפה זה מגיע?
הספר הזה הוא בחינם, הוא למען המטופלים, והוא בחינם, ואפשר לקבל אותו, והעניין הוא רק איך להפיץ אותו, אז אפשר לבוא לפה ולקבל אותו, ואם מישהו רוצה לעזור להפיץ אותו, אז אני אתן לו ספרים והוא יוכל לקבל. לא נשארו הרבה עותקים כבר, יכול להיות שנצטרך להדפיס עוד, התפסנו כ-1,000 עותקים, והרוב כבר נמסר, אז אם מישהו עוד רוצה, קודם כל אפשר למצוא אותו אונליין,
באתר של המרכז, במרכז של יחילון, מרכז אתרי
ספרי. אפשר למצוא אותו גם באתר שלי, שקוראים לו ארנון קרני COLL, ואפשר להוריד אותו מהאתר של האגודה לטרשת נפוצה. ואפשר לבוא לפה לקבל עותק. זהו, אם תרצו אני יכול לתת אתכם עותקים, אם מישהו רוצה דרככם אז תוכלו גם להעביר בשמחה, וזה בחינם כמובן.
מדהים. אז קודם כל פרופסור, אני רוצה להגיד לך תודה, לא רק על הספר, על כל מה שאתה עושה. תודה רבה מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותודה מאירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה. אנחנו גם ננגיש בסוף הסרטון שלנו את הפרטים, ועם הלינק לאתרים, איפה אפשר להשיג את הספר, ואולי בהמשך תהיה לו גם גרסה דיגיטלית, ואז אנשים יוכלו פשוט...
יש לו, זה מה שאני אומר, יש לו גרסה.
זה באתר כקובץ, נהדר, אז לא צריך עותקים, אפשר להוריד כקובץ, ולקרוא אותו ולהחכים, אז אנחנו נעודד את הקהילה להוריד ולקרוא את המהדורה החדשה, ואנחנו מחלים בעתיד לעוד הרבה פרקים והרבה בשורות, כי בשביל זה אנחנו פה, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה בשביל הקהילה, ובכלל למען כל חולי טרשת הנפוצה בישראל.
תודה לכם על התרומה שלכם, אתם חלק מהתרומה החשובה הזאת למען החולים, ואתם עושים הרבה מאוד לאורך כל השנים, לך ולעירית, אני תמיד שמח להתארח אצלכם. תודה לכם על כל העבודה שלכם, ועל התרומות שאתם עושים למען החולים שלנו, של כולנו.
תודה רבה, ונתראה בקרוב בנושא אחר.
להתראות, ביי.
תודה רבה, ביי ביי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.